דף סמכת באמצע עמוד נן אבות מלאכות 40 חסר אחת ואבינן בת אנחנו נלמד בעזרת השם עוד כמה דפים את המשנה הזאת ועל זה שאלו מניין הלמה לי למה מה זה משנה המספר של אבות המלאכות אמר רבי יוחנן זה בא ללמד שאם הסען כולם באלם אחד חייב על כל אחת ואחת זאת אומרת אם אדם שכח את כל המלאכות אז הוא חייב על כל אחת איך היא משכחת לה איך יכול להיות שחייב ודאי הוא יודע שהיום שבת זה אדון שבת אבל הוא שכח את כל המלאכות שגיגת מלאכות בשלמה לרבי יוחנן שלמדנו אתמול שיטתו ואמר כיוון ששגג בקרת אף על כביש הזיב הוא יודע שזה אסור אבל הוא לא ידע שזה חיוב קרת אז בכל זאת חייב חטאת אז הנה מצאנו מקרה פשוט שאדם יכול להיות חייב מלא מלא חטאות משכחת אדון ידע לשבת בלב הוא יודע שהיום שבת הוא יודע אפילו שאסור לעשות את כל המלאכות האלה בשבת אבל הוא לא יודע שחייבים על זה קרת אז לכן הוא צריך להביא חטאת כמספר המלאכות אבל לפי ריש לקיש שאומר מתי מביאים קרת רק אם הוא שוגג בלב או בקרת זאת אומרת שהוא אדם טועה וחושב שהדבר הזה מותר לגמרי אז אתה רוצה לומר אבל הוא יודע שהיום שבת אז אם באיזה מובן הוא יודע שזה שבת הרי הוא אומר שהוא שכח את כל המלאכות הוא לא יודע בכלל שאסור הוא שכח את כל האיסורים אז באיזה מובן הוא זוכר שיום שבת בכלל למה הזיכרון הזה הוא נמצא לו בתודעה אתה גמרא יש דיאדה בתחומין הוא זוכר דבר אחד שאסור לצאת מחוץ לתחום וזה אומנם לא מלאכה אבל הוא יודע שזה שבת אליבא דרבי עקיבא שרבי עקיבא סובר שתחומין זה אומנם איסור תורה אבל זה לא מלאכה נקודה מנטה
הוא יודע 20 מלאכות
לא כי אנחנו חיפשנו מקרה שכולם 39 מנטנה ליד תנור הבנן הברייתא אומרת אם הוא שגג וזהו זה זאת אומרת הוא גם שכח שם שעת וגם ששכח את המלאכות זה שוגג אמור בתורה אם מזיד בזה ובזה הוא יודע שזה שבת והוא יודע שאלו המלאכות האסורות זה מזיד אמור בתורה אם הוא שגג בשבת הוא שוכח שם שבת והזיד במלאכות הוא יודע שהמלאכות האלה אסורות או הפוך, שגג במלאכות והזיד בשבת. או שאמר, יודע אני שמלאכה זו אסורה, אבל איני יודע שחייבים עליה קורבן, או לא, חייב. אנחנו רואים שאפילו אם אדם יודע שמלאכה אסורה, רק הוא לא ידע שצריך להביא עליה קורבן, הוא כבר נקרא שוגג שחייב חטאת. וזה כשיטת מונבז שלמדנו אתמול. כמן כמונבז. נקודה. אמר רבי, היות והזכרנו חיובי קורבן בשוגג בענייני שבת אז אנחנו מביאים עוד נושא שחייבים עליו קורבן בשוגג וזה שבועה אמר רבי הכל מודים בשבועת ביטוי שבועת ביטוי אם אדם נשבע למשל הוא נשבע שהוא לא ישתה תה והנה הגישו כוס תה והוא שותה אז זה שבועה שהוא עבר על דבריו אמרת דבר אחד עכשיו אתה אומר דבר אחר אבל מה זה היה בטעות בטעות הוא שכח לגמרי את השבועה שלו ולכן הוא שתה אז הוא צריך להביא קורבן מיוחד שנקרא קורבן עולה ויורד למדנו את זה במסכת שבועות בשבועת ביטוי אומר הבעיה אין חייבים עליה קורבן עד שישגוג בלב זאת אומרת הוא צריך לשכוח את האיסור שכחתי לגמרי שנשבעתי על הדבר הזה הכל מודים למה אתה מדגיש את זה שכולם מודים מן, זה רבי יוחנן זאת אומרת, אתה רוצה לומר שרבי יוחנן מודה אתה כמר פשיטה, ברור כל מה שאמר רבי יוחנן שיכול להיות שאדם יודע שהדבר אסור בשבת ובכל זאת הוא נקרא שוגג זה כשהוא שוכח שצריך, של זה קרת איך הדיק הקרת אבל אחה, בשבועה אין דין קרת לאיך הקרת לא, אז אולי נגיד כיוון שאין קרת סלקא דעתא חמינא הואיל וחייב קורבן אז זה חידוש הוא ובכל התורה כולה לא אשכחן, לא מצאנו שעל לב, על איסור לב, מה הייתי עלי קורבן? כי בדרך כלל אמרנו אתמול, קורבן מביאים רק על איסורי קרת, ופה יש דין מיוחד של קורבן עולה ויורד בשבועה, שזה רק איסור לב ומביא קורבן. אז הייתי אומר, אך המייתי כשגג בקורבן נמי לחי, ואך המייתי פסיק, כשגג בקורבן, גם אם הוא שכח שצריך להביא קורבן על עולה ויורד, אולי נגיד שזה חייב קורבן, כמה שמלן שלא, כמה שמלן שבשביל להביא קורבן לחשב שוגג, עדיין רבי יוחנן יהיה בשיטתו, לא כמונבז, לא, זה שאדם שכח שצריך להביא קורבן, זה לא נקרא שוגג, אלא הכוונה צריך לשכוח את האיסור, שכחתי שזה אסור, שכחתי שנשבעתי, ורק אז אתה צריך אתה חייב חטאת. מי טבעי, איזה היא שגגת שבועת ביטוי? מה זה נקרא שוגג על שבועת ביטוי? לשעבר, שאם אמר יודע אני ששבועה זו אסורה, אבל אני יודע אם חייבים עליה קורבן או לא, חייב. אתה רואה, בניגוד לדברי אביי, שאם אדם יודע שזה אסור, אבל הוא לא זוכר אם צריך להביא קורבן, בכל זאת הוא חייב חטאת, ואתה אמרת אביי שלא, שמתי מביאים קורבן בשוגג על שבועה, זה רק אם אתה לא יודע אם זה אסור בכלל. טוב, אומרת הגמרא, זה לא קשה. אבל אני מונבז, זה שיטת מונבז, באמת, שיטת מונבז, שגם אדם ששכח האם צריך להביא קורבן או לא, חייב קורבן. נדלג על הסוגריים. ואמר אביי, הכל מודיעים בתרומה, שאין חייבים עליה חומש, עד שישגוג בלב שבא. אם אדם אכל תרומה, אז חוץ מזה שהוא חייב מיטה בידי שמיים, הוא גזל כהן. אבל מתי הוא יצטרך להביא חומש? חומש זה סוג של כפרה, רק אם זה היה בשוגג. אם זה היה במזיד, הוא חייב מיטה בידי שמיים. אבל אם זה בשוגג, אז מביאים, הוא מביא, משלם חומש לכהן, משלם את התרומה ועוד חומש. אומר אביי, מה זה נקרא שוגג שחייב חומש? זה רק כשהוא שוגג בלב, שהוא שכח לגמרי שאסור לאכול תרומה. הכל מודים מן, למי אתה אומר את הדברים האלו? לרבי יוחנן, פשיטה אומרת הגמרא. כל מה שאמר רבי יוחנן, שיכול להיות שאדם שוכח, זוכר את הלב, זוכר שזה אסור, ובכל זאת נקרא שוגג, זה בקרת. שהוא זוכר שהדבר אסור, אבל הוא לא זוכר שחייבים קרת, דיקה קרת. אבל איך הדלק הקרת? מקום שאין קרת? לא. אז ברור שצריך בשביל לקרא שוגג, אתה צריך לשכוח את האיסור עצמו. כן, אבל מהו דתימה? פה בתרומה חייב מיטה בידי שמיים. אז אולי נגיד שמיטה בידי שמיים זה כמו קרת, זה אותו עיקרון. במקום קרת עומדת. ואם אדם שגג במיטה, זאת אומרת, הוא יודע שזה אסור, אבל הוא רק לא זוכר שחייבים על זה מיטה, אולי גם כן יהיה חייב קורבן על זה, כמה שמלן שלו. באמת רב החולק. רב אומר, מיטה במקום קרת עומדת. זה אותו דבר. אין הבדל בין מיטה בידי שמיים לקרת. אם אדם שכח שחייבים על זה מיטה בידי שמיים, אז הוא כבר נחשב שוגג. לא צריך לשכוח את האיסור. הוא יודע שזה אסור. הוא יודע שאסור לאכול תרומה. אבל הוא לא זוכר שחייבים על זה מיטה בידי שמיים. הוא חייב על זה קורבן. וכי בעצם החומש הוא מקביל לקורבן. החומש זה סוג של קורבן, סוג של כפרה. חומש במקום קורבן, קי. אנחנו עוברים לנושא נוסף של שוגג.
יש שלושה דברים, יש את העבירה עצמה, יש את הכפרה שלה ויש את
החטאת
שלה.
החומש
זה הכפרה
שלה
גם.
זה מקביל.
אחד מהם, אם שכחת,
אתה
צריך להביא קורבן?
תלוי בדעות. לפי מונבז, אפילו אחד מהם שכחת, צריך להביא קורבן. לפי רבי יוחנן, אם שכחת את העונש החמור, קראת או מיטה מידי שמיים, אתה נחשב כבר שוגג. ולפי ריש לקיש, רק אם שכחת שזה אסור. שלוש שיטות. בסדר, מעשה, עונש וקורבן. לא, הוא אומר שפה רבי יוחנן גם יסכים, כי מיטה מידי שמיים וקראת זה אותו עיקרון. אמר רב הונא, היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע מתי שבת. אדם איבד את לוח הזמנים, ומה הוא עושה? מונה שישה ימים ומשמר יום אחד, כדי שלא ישכח את המושג הזה שנקרא שבת. בוודאי שזה לא שבת ממש, אבל כדי שיזכור בתודעה שלו שיש דבר כזה שנקרא שבת, אז הוא סופר שישה ימים וביום השביעי משמר. חייא בר רב אומר להפך, משמר יום אחד ואחר כך מונה שישה. ומה יקרה מפלגי? מר סבר, כמו בריאתו של עולם, כשהעולם נברא יהיו שישה ימים ואחר כך שבת. אומר סבר, כאדם הראשון, כשאדם הראשון נולד והיה ביום שישי בצהריים, דבר ראשון הוא נפגש עם השבת, רק אחר כך עם אמות החול. שתי בחינות בשבת, האם שבת היא באה לקראת השבוע הבא, או שהשבת היא לעשות תשובה, לעשות תיקון על כל השבוע שהיה. מי טבעי, היה מהלך בדרך ואינו יודע אם מתי שבת, משמר יום אחד לשישה. מה הפשט? מה אליו? הכוונה יום אחד לשישה, זאת אומרת שהוא מונה שישה ושמר יום אחד. לא, אפשר לקרוא את הברית הזאת גם שמשמר יום אחד ומונה שישה. יחי, הלשון היא לא משמע ככה. משמר יום אחד לשישה, היה צריך להיות כתוב משמר יום אחד ומונה שישה מבעילי. ועוד תניה, כתוב במפורש בברייתא שאם אדם מהלך בדרך ובמדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה שישה משמר יום אחד. טיובתא דרבי חייא בר רב טיובתא, ואם כן הלכה כרב הונא, שאם אדם איבד את הזמנים, איבד את לוחות הזמנים לגמרי, הוא סופר, עושה שישה ימות חול ואז ביום השביעי שבת.
מה ההבדל אם הוא זה היום ומה עוד שישה?
להיות כמו בריאת העולם, שישה ועד שבת, כמו בבריאה. אמר רבא, אז הוא מתאפס עם המ... חטאת אחת, כי הוא לא יודע מתי שבת. אה לא, חטאת כמניין השבתות שהוא פספס, לא חטאת אחת, כמניין השבתות. אמר רבא, בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו, כל יום מותר לו לעבוד, בר מהו יומה, באותו יום אסור לו לעבוד. אומרת הגמרא, והוא יום הלימות, מה הוא ימות, בעיר הברעב, מה הבעיה? באותו יום שלפני, שיעשה, תביד ואתמול שתי פרנסות, יעבוד קצת יותר קשה. את הגמרא, ודילמה מאתמול שבת, אבל אתה אומר לו, עכשיו ביום הזה, תבוא, רגע, אתה בעצם מכשיל אותו, אתה אומר לו, לכתחילה, ביום אחד, שיכול להיות שהוא שבת בעצם, תעבוד הרבה, רגע, למה? אולי הפוך. לכן, אנחנו לא נגיד לו שום דבר, הכי טוב זה לא להגיד לו כלום. כל יום ויום עושה לו פרנסתו. תעשה כל יום פרנסה מה שאתה צריך בשביל להתקיים. אפילו הוא יום, גם באותו יום שאתה מגדיר אותו כשבת, כרגע לזיכרון, תעבוד, אם אתה צריך את זה בשביל הפרנסה. מה?
מצד פיקוח נפש.
לא, אני חושב שההגדרה פה היא לא פיקוח נפש. כמו להתקיים.
עציר את הציונים, לא? בגלל שאין לו שבת, אז כאילו שכל היום...
אתה לא יודע מה הוא יכול לעשות.
אז הוא אומר, אם אתה מחלק שבת שלו,
נכון. כן, לכן אני חושב שזה לא ממש הגדרה פיקוח נפש. הכוונה, צריך להתקיים. אתה לא יכול לשגע אותו. עכשיו כל יום אולי זה שבת, אולי זה שבת, הוא לא... צריך לחיות. אלא באיזה מובן הוא משמר יום אחד, הוא יום הבמנקר, בקידוש והבדלה. עושה לו יום אחד קידוש והבדלה, וזהו. הוא לא שומר מלאכות, וזה זיכרון, אומר רש"י, זיכרון באלמה, שהוא זוכר שיש דבר כזה נקרא שבת. אמר רבא, אם היה מכיר...
זה אומר שאפשר לעשות קידוש שלו בשבת?
כן, כי זה לחיי לקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשה. ככה הוא
אומר. סיטואציה מסוימת שאדם...
סיטואציה מסוימת, ככה הוא מקיים מצוות זכור.
זה יכול ביום חמישי לעשות... לא להלכה, אני מרבה שאני קורני.
כן, תמר. אמר רבא, אם היה מכיר, אם הוא מכיר היום שיצא בו, הוא יודע באיזה יום הוא יצא לדרכו, עושה מלאכה כל היום כולו. זאת אומרת, הוא לא זוכר באיזה יום הוא יצא, אומר רש"י, אבל הוא זוכר שהיום יום רביעי מאז שהוא יצא, עבור ארבעה ימים שהוא יצא, ואז הוא יודע שבטוח הרי הוא לא יצא בשבת, נכון? כי אם היום 4 ימים מאז שיצאתי ולא יצאתי בבת, אז אני יכול לומר שאני, שאם, כשעוברים עכשיו נגיד 8 ימים, אז בטוח מאז היום שיצאתי, בטוח עכשיו זה לא שבת, ואז יכול ביום השמיני ודאי לעשות מלאכה, כי זה בטוח לא שבת. אז לכן יש לו יום אחד שהוא בטוח יכול לעשות מלאכה חופשי, לא רק כדי פרנסתו, אלא לעשות מלאכה מה שהוא רוצה. תגמרה פשיטה, מה עוד אתם הייתי אומר כבד שבת לא נפיק. אדם הרי לא יוצא לדרך בשבת, וגם במעלה שבתא לא נמי לא נפיק, וגם ביום שישי אדם לא יוצא לדרך. ואינמי בחמישה בשבתא נפיק, מה תגיד הוא יצא ביום חמישי, אבל יש לי בעצם יומיים שהוא, לא, שהוא בעצם מותר. אז בוא נגיד שלא רק יום אחד הוא יכול להתיר את עצמו מלאכה, אולי שני ימים נתיר לשתרי, למעבד מלאכה תרי יומי, שיום השמיני ליציאתו וגם היום שלפני כן, היום השאחר, יום התשיעי, יש לנו שני ימים ליציאתו שתמיד יהיה לו מותר לעשות מלאכה. לא, אומר רבה לא רק יום אחד. למה? ממש מלן שזינן משכח שיירת המקרה ונפק. לפעמים קורה שאדם חייב לצאת לדרך ויש שיירה שיוצא לדרך ביום שישי, אין ברירה, הוא יצא ביום שישי, אז לכן אני לא יכול לבנות על זה במאת האחוזים שהוא, לא, שהוא יצא בחמישי, אולי הוא יצא בשישי, ולכן רק יום אחד אני יכול בוודאות להתיר לו מלאכה. כן, אבל לפעמים יש איזה מקרה דחוף שיירות. מה? גם וגם שיעשה גם וגם, גם לספור וגם כמו שאתה אומר. אנחנו חוזרים למשנה. מי שיודע עיקר שבת, כן, הוא יודע עיקר שבת ועשה הרבה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל שבת. הוא יודע שאסור לעשות, שיש דבר כזה שבת בעולם, אבל הוא לא זכר את השבתות בכלל, לא יודע שהיום שבת, לא יודע שהיום מלאכה. מילה נמילה, אמר נחמן אמר רבוע תרי קרא הכתיבי, ושמרו בני ישראל את השבת, וכתיב את שבתותיי תשמור. אז יש לנו שני פסוקים, מצד אחד ושמרו בני ישראל שבת, עיקר שבת אחת, ואילו בפסוק הבא כתוב שבתותיי, זאת אומרת שאנחנו מקפידים על כל השבתות. הכיצד? ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה, ואת שבתותיי תשמרו שמירה אחת לכל שבת ושבת. זאת אומרת שאם אדם שכח לגמרי את כל המושג שבת, עליו נאמר ושמרו בני ישראל את השבת, אתה צריך להביא חטאת על זה, על כל המושג שבת הכללי. ויש אדם שיודע שבאופן כללי יש שבת, אבל הוא לא זכר את השבתות, אז על זה נאמר שבתותיי, שהוא חייב להביא קורבן על כל אחד ושבת, על כל שבת ושבת. מתקיף לרב אנחנו בר יצחק אדרבה איפכא מסתברא, ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לכל שבת ושבת, ואת שבתותיי תשמרו שמירה אחת לשבתות הרבה. הוא אומר מסתבר לי להפך, כי כשכתוב ושמרו בני ישראל את השבת, משמע מדובר על כל שבת היא חשובה, ואת שבתותיי תשמרו, אז זה הכוונה באופן כללי את כל שבתותיי תשמרו. אז הוא מבין, מפרש את זה הפוך, שזה הפרשות, הפרשות הכללית, אומר רש"י אם לא נחלקו אלא רק איך לקרוא את הפסוקים, אבל מבחינת המקור הם מסכימים לדין. אם אדם יודע שזה שבת והוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. מה ישנה רישה? למה אם אדם לא זכר את השבתות אז הוא חייב להביא רק חטאת על כל שבת? ומה ישנה סיפה שאם אדם זכר את השבתות אבל לא זכר את המלאכות, הוא צריך להביא על כל המלאכות, כל מלאכה ומלאכה הוא צריך להביא קורבן חטאת? מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? אמר הספרא כאן מידיעת שבת הוא פורש. זאת אומרת אם תגיד לו מה אתה לא יודע שבת היום, אוי שבת, אז זאת אומרת שמה שמנע, מה שיעצור אותו זה לא העניין של המלאכה, הוא יודע שכל המלאכות עושות, פשוט שכח ששבת היום. אז אתה מזכיר לו שבת היום, מיד הוא אומר, נכון, אני נזהר. אז, כיוון שהוא נזכר משבת, אתה רואה שמה שגורם לו לטעות, ומה שעוזר לו להתקן, זה ידיעת השבת. אבל כאן, במקרה השני, הוא יודע שזה שבת. אומר לו, תשמע, אתה לא זוכר שאסור לעשות זה בשבת? נכון, זה מלאכה שאסורה. זאת אומרת, מה גורם לו לפרוש? לא ידיעה שזה שבת, אלא המלאכה. הוא יודע שזה שבת. מדיעת מלאכה הוא פורש. אומר, המלאכמן, לא נראה לי ההסביר הזה. כלום פריש משבת, אלא משום מלאכות. אומר, מה זה האדם קופץ כאומר לו שבת? בגלל המלאכות. וכלום פורש מלאכות עם משום שבת. אלא אמר רב נחמן, קורבן דחייב רחמנה, הלכות קורבנות, עמי השגגה. אנחנו מחווים את הקורבן על השגגה. אתם חד השגגה איך. השגגה כוונה שכחה. פה יש שכחה אחת, הוא שכח שזה שבת היום. ואחה, פה יש כמה שכחות, הוא שכח כמה מלאכות. אחה, טוב השגגות אביין. ולכן, פה יביא כמה חטאות, כי אנחנו סופרים שכחות. להתקדם. איפה אנחנו בדבר הזה? טוב, מה השעה?
תגיד לך למה, פשוט לפני שעה וחצי שמצאנו באותו מקום, זה ידע לי שאפשר לעצור פה.
כן, זה גאוני, יש פה נקודתיים, אין מה להגיד. הימים ו...
שמעתי שבסיבי.
למה?
זה מה שראיתי. אתה יודע, תכנות
זמן הוא אחר לגמרי.
זמן אחר?
כבר בתוך הזמן.
שמעתי בסיביר, 10 שנים חיו בפרשת. אני מסתובב את כל החגים, את כל השבתות, את חישובים שלנו.
סבא שלי. סבא שלי היה בסיביר לא 10 שנים, אבל כמה שנים, והוא עשה לוח שנה לעצמו.
כן?
אז שמרנו את זה. לוח שנה ממש, פרטי פרטים. הוא היה כלום, היה במלחמת העולם השנייה זה היה, הוא היה בפליט בסיביר.
גם שם, גם סבא שלי שם.
והוא היה עשה לעצמו לוח שנה. לפי מה שהוא הצליח.
הוא הצליח לחזור משם, אבל.
כן.
הוא הצליח לחזור משם?
גירשו אותם שם חזרה, היו פליטים. גירשו אותה.
איפה?
אתה יודע מה, נספר את הסיפור, זה יותר טוב.
סיפור נס חנוכה.
זהו, זה סיפור. שני סיפורים. אחד, כל שנה בפרשת וישב, הוא היה, פרשת וישב, בגלל שאנחנו פרשת וישב, אז כל שנה הוא היה, קראו לו יעקב, סבא שלי. אז כל שנה הוא היה אומר שקרא לו את הסיפור של יעקב אבינו. כי בסוף בסוף שגירשו אותה מסיביר, אז הוא ניסה לקחת כמה דברים. באותה תקופה הנפט היה מאוד יקר, הנפט לחימום היה מאוד מאוד יקר, וזה מה שהיה בקור שם, כל דבר היה מאוד חשוב. אז אמרו להם, עכשיו כולם הולכים, כאילו גירשו אותם, גמרה המלחמה, גירשו אותם. אז הוא מהר מלוא על איזה רכבת והביא אותם לאיזה מקום, ומשם היו צריכים לעבור עוד רכבת לאזור אירופה. ואז כשהוא ירד מהרכבת הראשונה, פתאום הוא נזכר שהוא שכח את הפח נפט הקטן שלו ברכבת. הוא רץ מהר לקחת אותו, וכמעט הוא הפסיד את הרכבת השנייה, ובסוף זה הצליח לעצור. היה שם סיפור. אז כל שנה פרשת וישב אומר, יעקב חזר על פחים קטנים. אבל הסיפור היותר חשוב, הוא היה מספר כל ברית מילה, והיה סיפור גם על אבא שלי. הוא היה בסיביר שם, אז שם לסבר את האוזן, זה מינוס 40. והיו עובדים עבודת פרך. עובדים עבודת פרך, זה מחנות, לא מחנות השמדה, אבל מחנות עבודה כאלו. וזה היה בדיוק אחרי שהוא התחתן. הוא התחתן עם סבתא שלי, ואז פרצה המלחמה, ממש, כאילו כשהם התחתנו פרצה המלחמה, וחילקו את פולין לשני חלקים, בין רוסיה לגרמניה. ואז הם היו בצד, הם היו בעצם שייכים לצד הגרמני, אבל הם נמצאו את עצמם בצד הרוסי. אז הם היו בעצם אזרחים לא רצויים, כאילו לא שייכים, זרקו אותם לסיביר, ושם הם היו במינוס 40, ונתנו להם איזה בקטה קטנה, איזה צריף, שהכל היה מלא מלא פשפשים ענקיים, ושם הם היו תקופה ארוכה, כי בעצם כל המלחמה הם היו שם, כל תקופת המלחמה. כל יום זה היה נס לחיות שם. ואבא שלי נולד שם, אבא שלי נולד בבקטה הזאת שם, במינוס 40, עד, הוא סבל מיטת תזונה וכו', עד גיל 4 הוא לא הלך. זאת אומרת, בגלל השאלה היה תנאים להתפתחות. נהיה לו מזה בעיות אחרי זה, עד היום יש לו בעיות שזה רק כל תוצאה של ה... בגיל 12 הוא היה שנה שלמה שכב בבית חולים בגלל שהיה צריך ליישר לו את הגב, כי כל ההתפתחות שלו הייתה עקומה. בגיל הוא נולד שם באמצע הבקטה, וסבא שלי אמר, טוב, צריך לעשות ברית מילה. איפה, מה, מועל, איפה, כלום, שום דבר לא היה שם. אז אמרו לו שיש איזה כפר רחוק שיש שם איזה יהודי זקן שהוא יודע מה זה, יודע מה זה ברית מילה. אז סבא שלי יצא לדרך, וזה היה, תחשוב, זה הלך לבד קילומטרים בשלג, הוא אמר זה שלג שמגיע עד לפה, והמינוס 40 רוחות וזה, ללכת, התחיל ללכת, 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 הגיע לכפר. הוא מגיע לכפר, הוא רואה שהבן אדם הזה לא יכול ללכת, זקן זקן, לא מסוגל לזוז. אז הוא לקח אותו על הכתפיים, לקח אותו אחד על אחד את כל הדרך חזרה, לקח אותו אליהם. הוא אומר, זה היה כאילו הליכה שאי אפשר, הוא אומר שאי אפשר לתאר, שעות 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 ללכת בקור הזה בשלג. ואז הוא הגיע, הזקן כולו רעד, כולו זה בקושי תפקד, ולא היה שום אמצעים גם שם. אז הוא חתך, כאילו עשה את הברית מילה, ולא היה להם כלום, לא היה להם צמר גפן, לא שום דבר, כלום. אדם נזל, ככה הוא סיפר, אדם היה נזל על השלג ובבקטה, והם פחדו שהרוסים יראו את זה, הרוסים כל דבר עשו מזה סיפור, הכביעו את זה וזה. ואז סבתא שלי אמרה, הוא יחיה, הוא יחיה, בדמה היא חיית. אז כל שנה, כל פעם שהיה ברית מילה של איזה נכד, הוא היה רוצה ומספר את הסיפור הזה בעריכות. לפני כמה, הוא נפטר לפני 10 שנים, אז כן, הוא היה עריך ימים. אז לפני 6 שנים, אז בכף ג' שבט הוא נפטר, ובדיוק ירד שלג בכף ג' שבט. אז אבא שלי אומר לי, עזוב שלג וזה נתחיל, אמרתי לו, על הפרנצים יש שלג, אנחנו נלך נלך להזכרה. אז סתם זה אני זוכר, אנחנו נלמד בעזרת השם מסכת שבת, שמצווה שבני ישראל מסרו את הנפש עליה, אז על זה התקיימה בידם. זה מדהים, אתה רואה שהיה ברית מילה, וזה תשובה על היוונים שגזרו על הברית מילה. כן, בסביר הוא נפטר, הוא לא... אז הם יצאו בשלום. הם יצאו בשם בשלום, אומנם בתנאים קשים, אבל יצאו.
מצא אותם שם אחר.
אף אחד לא מצא אותם. מתו שם, אמר, כמו זבובים, מתו שם אנשים כמו זבובים. כל יום היה משהו. פעם אחת הוא עבד בקריטת עצים ענקיים. והם היו מסדרים את העצים ליד נהר, ואז הם משיטים אותם על הנהר, ופתאום איזה קרח ענק התמוטט. זאת אומרת, הם עמדו כולם על קרח, ופתאום התמוטט קרח אחד ענק והתחיל להיסחף בנהר. והוא אומר, מלא אנשים נפלו שם לתוך הנהר, מלא מלא אנשים, ופרפרו, והוא פשוט, הוא הצליח לקפוץ על איזה בול עץ ושעת, אומר, עשרות קילומטרים, פשוט שעת בנו, לא יכול לעצור את עצמו. היה בלתי עציר, זה הנערות ענקיים. עשרות קילומטרים שעת עם העץ, עד שהוא נתקע באיזשהו מקום, אז היה צריך לחפש את הדרך שלו חזרה. אומר, זה כל יום היה ניסי ניסים.
יש מישהו שסיפר לי לסיפור של יצא ספר על אחד שהרב מלובביץ' קודם.
כן.
בבית מדרש למטה, בבית כנסת, יש... יש ספר של חבל, אבים כאלה שקוראים לזה, רב לייזר, האיש שלא נכנע. איזה רב אחד, אחד העוזרים של הרבי הקודם של חבל, שהשאירו אותו, כשהרבי עזב לארצות הברית, אז הוא השאיר אותו שם להיות אחראי על כל העניינים של זה, ותפסו אותו שם. הוא בילה 20 שנה בחנות שם, וכל הזמן מה שהחזיק אותו, זה שהרבי אמר לו שהוא יעלה לארץ ישראל. יש סיפור, הוא כתב יומן מפורט על איזה חיים היו לו שם, וזה צריך להיות מעניין למישהו שקרובי משפחה שלו היו שם. הוא החזיק את עצמו כל הזמן, לא לאכול טרף, ולא לעבוד בשבת, שזה היה דבר בלתי אפשרי ולא נתן שיגעו לו בזקן. ככה וכל זה, בניסי ניסים שם שרד 20 שנה, ועוד כל הזמן שמר מצוות, ועודד אנשים אחרים,
הוא אמר שהמקומות האלו כל כך אבודים, זה מקומות לו שלא, הוא הגיע לשם, אז הוא ראה שם אנשים כפרים, אנשים כפרים בסיביר. עכשיו זה מלחמת העולם השנייה, הם לא שמעו על המהפכה הקומוניסטית. המלחמה הקומוניסטית הייתה ב-1917, זאת אומרת 15 שנה לפני, הם לא שמעו על זה בכלל. לא שמעו שהייתה דברים ברוסיה, לא שמעו על זה. חיים, זה מרחקים שאתה לא תופס, זה מאות אלפי קילומטרים, זה משהו מטורף. אז הוא אמר להם, מה אתם, לא שמעתם שעכשיו סטלין הוא סטלין, זה... כן, הצאר עכשיו, לצאר הרוסי, קוראים סטלין, כן, מבחינתם. הכל צאר.
כמו ביפן, שמצאר כל
העניין. במקומות, אתה לא מבין שמה זה... שכוחי אל. והיה מקומות שם שלא היה... היו לפעמים עונות שלמות שלא הייתה שקיעה וזריחה. יש מקומות באזור מאוד מאוד צפוני, היו עונות מסוימות בשנה שפשוט לא, אין שקיעה ואין זריחה. יש מין כזה, זה מקומות כאלה. אבל יהודים נשארו יהודים, ברוך השם. מה? וזהו, יש את הלוח של החשנה, הוא כתב ממש, לוח שנה מפורט, עושה רק מחברת כזאת, הכל מפורט. הוא משהו, משהו הצליח, כן. ממש, רישום אחת, הוא כמו מחברת מסודרת כזאת. הכל רשום, רשום, זה חגים, שבתות, כל משהו הצליח, איך שהוא הצליח, כדי לא לאבד את הזמן. זה דבר מדהים.
זה רק החשבונות אבל, שהגבור החודשי, וזהו שלנו.
אני לא יודע, אני לא...
זה גם סידור, רק...
לא יודע, אני לא יודע. ברוך השם, אנחנו בארצנו הקדושה. הוא כל הזמן אומר, כל הזמן זה זכות, כמו שראה, הוא ראה את השיבה לארץ, את הקמת המדינה, ו...
אני לא יודע, היה תגיד ויכוח, אני אעשה את הסיבות של 50 שעה לארץ או לא, אבל כמו שהייתי, לאיפה שאני נמצאת היום, אני חייבת שיהיה מסיבות, חייבת לראות את הישועה.
זה מדהים, זכות, זכינו.